אני רוצה ככה קצת ללמוד ביחד את מצוות היובל, פחות להתמקד בשמיטה, קצת ללמוד את מצוות היובל, לא חדש בחידושים גדולים, אלא פשוט ללמוד אותה. היא נמצאת בתחילת הפרשה, מתחילת הפרשה, שמיטה, ואחרי זה ספירת שבע שנים, אחרי זה היובל. כל הפרשה בכלל עוסקת בהחזרת שדות לבעליהם, כי לי הארץ, גרים ותושבים אתם עמדי. אגב, גם ההפטרה של השבת מתרגמת את זה לחיים אחר כך, כל הסיפור של חנמאל, שירמיהו צריך להגיע אליו ולקנות את השדה. דרך אגב, ככה ממש בסוגריים, לפני שממשיכים, כשמזכירים מה היה אצל חנמאל, לפעמים טועים בסיפור. הסיפור שם, כמו שכולם זוכרים אותו, הוא אולי ממש דקה אחת על ההפטרה. הסיפור, כמו שכולם זוכרים אצל חנמאל, זה שירמיהו יושב בחצר המטרה,
בכלא,
בחצר המטרה, והקדוש ברוך הוא אומר לו שחנמאל יבוא אליו עוד מעט, וחנמאל מגיע אליו והוא מבקש ממנו לקנות את השדה שלו, לגאול את השדה שלו בענתות. ירמיהו הוא קרוב משפחה, הוא בן דוד, והוא הגואל הקרוב, הוא מבקש ממנו לגאול את השדה, בסדר? ו... כולם רוצים להיפטר מהשדות, בגלל ש... וירמיהו קונה את השדה בשמחה, מפני שהוא יודע שעוד יקנו שדות מוחרמים, שדות בכסף יקנו. כל הסוגיות נמצאות כאן. בסדר? החידוש הוא, כל פעם שמספרים את זה אומרים, שירמיהו התנבא שצריך לקנות את השדה הזאת. זה לא נכון. כתוב כך, ויאמר ירמיהו, היה דבר השם אלי לאמור, הנה חנמאל בן שלום דודך בא אליך לאמור, קנה לך את שדי אשר בענתות, כי לך משפט הגאולה. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא ניבא את ירמיהו? שמה? שחנמאל הולך להגיע. אגב, זה לא כזה גליק. כלומר, ראיתי מהחלון שהוא בדרך, הסתכלתי, הצצתי מהזה, מהישנב, הוא מגיע. בסדר? הוא אומר לו מה לעשות? זה הדבר החשוב. הוא לא אמר לו מה לעשות. חנמאל בא כדי למכור לך שדה, כי לך משפט הגאולה לקנות. הוא לא אומר לו תקנה, הוא לא אומר לו אל תקנה. אם הוא יכול להגיד, הוא בא והוא עושה ביזנס בחיים, ועכשיו הוא מנצל אותי, הוא בא אליי לחצר. ויבוא אליי חנמאל בן דודי, זה פסוק מדהים, ויבוא אליי חנמאל בן דודי כי דבר השם, זה מדויק, כי מה היה דבר השם? שחנמאל יבוא, זה סוף דבר השם. ויבוא אליי חנמאל בן דודי כי דבר השם אל חצר המטרה, ויאמר אליי, קננה את שדי אשר בענתות. שמתם לב איפה כי דבר השם מופיע? מדויק מאוד, לפני כן. קננה את שדי אשר בענתות אשר בארץ בנימין, כי לך משפט הירושה ולך הגאולה קנה לך. וידע כי דבר השם הוא. זה פלאי פלאי פלאות. מי אמר לך זה דבר השם?
קלובה ממניעים דתיים.
זה מעניין מאוד. וידע כי דבר השם הוא, צריך לנתח את זה. הידיעה שמשהו הוא דבר השם אצל ירמיהו כאן היא לא הנבואה הקלאסית שהקדוש ברוך הוא ניבא אותו.
דיבר דרכו.
אלא הוא מדבר דרך הטבע, תסתכל במציאות. תסתכל ותבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. אני לא אומר לך מה לעשות. אתה רוצה תקנה, אתה רוצה אל תקנה. אתה צריך להחליט אם אתה צריך לקנות או לא לקנות, ואתה צריך לראות את המציאות, לראות את המצב, ולהחליט אם הקדוש ברוך הוא מדבר אליך או לא. הקדוש ברוך הוא מדבר דרך המציאות. דיונים גדולים מאוד. מעניין מאוד. ויקנה את השדה, ויכתוב בספר, ואחתום, ויקח את ספר המקנה, כל דיני קניין נלמדים מפה. הכל. קניין שדות, הכל הכל תחילת קידושין, הכל פה. זה פלאי פלאות, דיני קניין נלמדים מהקניין שמקסימום הופיע בעיתונות במדורי צחוקים. כלומר, במדור בדיחות זה אולי הופיע. עושים, שכוח גדול, עושים קניין על שדה עם, עם הנביא שמנבא על החורבן דקה לפני מימוש החורבן. וכל דיני קניין נלמדים מזה. כי העוצמה היא באמונה הפשוטה שדבר השם יתגלה אליי, לא במה שהוא אמר לי הבוקר דרך הספר. והידע כדבר השם. זה מעניין מאוד. ואז הוא יוצא בנבואה הגדולה שלו, אז הוא מקבל את הנבואה העצומה, ויקח, ויחתום, הוא סוגר את הספר, הוא מכניס אותו לכלי חרס, את החוזה, למען יעמדו ימים רבים, כלומר אני יודע שהחוזה הזה יתממש רק עוד 70 שנה, למען יעמדו ימים רבים, כי כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות וחרמים בארץ הזאת. איפה הוא אמר את זה? אפשר להגיד, הוא אמר, ירמיה הוא אומר שהוא אמר. אפשר להגיד שזה מה שמבין ירמיה. ההבנה שלו במציאות, ההבנה שלו במה שמתרחש מולו, כה אמר השם צבאות, עוד יקנו בתים ושדות וחרמים בארץ הזאת. ואז הוא מתחיל את התפילה העצומה שלו. זה בכלל, הנביא עובר מקום אחר לגמרי.
בהתחלה הוא לא כך שמח לקנות את זה.
כן.
הוא ככה, התחיל אורחים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא מבין מה אתה עושה. אתה רוצה שאני אנבא על חורבן ואתה...
לפני כן, בדיוק. באמת, דילגנו על הפסוקים שלפני ההפטרה.
לא.
הוא לא מבין מה הוא רוצה, הוא אומר לו מצד אחד חורבן, מצד אחד קניין, מה קורה פה? הימים מסובכים. אתה מחריב, אתה אומר לי להמשיך לקנות, אתה אומר לי לבנות. מה עושים פה? לומדים את דבר השם וממשיכים עוד ועוד ועוד ועוד. ואז באה התפילה הגדולה הזאת של עושה חסד לאלפים ותוצא את עמך את ישראל. הוא אומר לו, בתפילה הוא גם כן אומר, ריבונו של עולם, מה אתה עושה לנו? ותיתן להם את הארץ הזאת אשר נשבעת ויבואו וירשו אותך. הנה הסוללות.
הכל מוכן.
הנה הסוללות באו העיר ללוכדה, והעיר, אגב זה פילה פלויים, זה הרבה יותר, והעיר ניתנה ביד הכסדים הנלחמים עליה מפני החרב והרעב והדבר, ואשר דיברת היה, כל מה שניבאת על זה שיהיה חורבן היה, והנך רואה, ואתה אמרת אליי, השם אלוקים, קנה לך השדה בכסף והעד עדים, והעיר ניתנה ביד הכסדים. אני לא אמרתי לך. אני לא אמרתי לך, אתה החלטת לקנות. אני אמרתי לך שחנמאל מגיע. אבל אתה מבין את זה. זה פילי פלוי. אתה שמת סוללות על העיר, עשית לנו פה את כל, העיר ניתנה ללוכדה והנך רואה. ואשר אמרת היה והנך רואה. ואתה גם אמרת לי, תמשיך לבנות. איפה אמרתי לך? אמרת לי. מי שמבין אגב בבניינה של הארץ, כל הפעמים זה כך. יצחק הולך לגרר, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו. מי אמר לו לזרוע? לזרוע? ויזרע יצחק בארץ, אף אחד לא אמר. מי אמר לו לזרוע? מגיע אדם לארץ רעב בבצורת, והיא רעב בארץ ההיא, שנה קשה, מלך קשה, קו המים עובר במסמיע, בימים ההם בטח הוא עבר בנהריה, והוא הולך לנגב בשיא הבצורת ומתחיל לזרוע. כל מערכת מתוקנת שולחים אדם כזה למקומות שמטפלים בבעיות כן. זה לא היה דבר השם. אבל הוא בא לקדוש ברוך הוא בתביעות, והוא אומר לו, אתה אמרת לי, אז אני ממשיך להתפלל. לא אמרתי לך. אמרת. זה המושג של דבר השם. דבר השם זה לא ראיתי בנבואה, שאלתי את הרבי. דבר השם זה גם, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו לארץ הזאת, אז זה דבר השם. זה מין, זה גבול מאוד דק. אני רק אומר לך, לך לגרר. אני אומר לך, חנמאל מגיע. אתה לא מבין בשביל מה אני אומר לך, חנמאל מגיע. מה זה פה? הודעה באוטובוס, האוטובוס הגיע לתחנה, חנמאל מגיע, שידפוק בדלת. מה? מה פשוט לא פסוק בכלל? דבר השם אלייך הנמאל בן שלום דודך מגיע, ואני גם הולך להגיד לך מה הוא אומר, מה אתה הולך להכין את זה? כאילו, זה כמו העוזר שבא להגיד למיניסטר שעכשיו הולך לדפוק, מה זה חשוב? הידע כי דבר השם, ואתה אמרת אליי, השם אלוקים, קנה לך השדה בכסף והעדדים, אתה אמרת את זה. זה פלאי פלאות, זה ממש הפוך ממה שכתוב. כך אדם ינדע. תמה. דבר השם ירמיהו למור וכו' וכו' וכו'. איך כתוב שם בהגדה של פסח? וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור. איזה דיבור?
אל
תירא
מרד
מצרימה. לא, וירד מצרימה אברהם. וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור. איפה? אומר הרמב"ן, הוא הסתכל במציאות והקדוש ברוך הוא דיבר אליו. הוא היה אנוס על פי הדיבור. אין שם דיבור. זה פשט עצום. אנוס על פי הדיבור, תסתכל, תקרא, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך המציאות. הוא הביא אותנו אל הארץ הזאת. אתה יכול להגיד, סופנו, שמותנו, הכל, אתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא לא עובד. אבל יש דיבור, גם לטוב וגם לרע. יש דיבור, תלמד את הדיבור ותבין מה הקדוש ברוך הוא אומר לך. עד כדי מדרגה שאתה יכול להגיד, ואתה אמרת קנה, תשימו לב גם מה הוא אומר. הוא אומר, אמרת קנה, וחתום, והעד עדים. את כל זה הוא אמר. אני אמרתי לך, חנמל מגיע, הוא כבר אמר לו אפילו איזה עדים להעיד. כי כך הוא מבין מה הקדוש ברוך הוא. זה... טוב, אבל ממש לא, זה היה במילה אחת לגבי חנמל, כי ראיתי מישהו שהיום ככה, שמעתי מישהו שככה... סקר מהר את ההפטרה, אז הוא טעה בטעות הקלאסית, והוא אמר שירמיהו היה בחצר המטרה, והקדוש ברוך הוא אמר לו שעוד מעט יבוא חנמאל להגיד לו לקנות את השדה. אז זה לא חוכמה. אם זה כך, אז מה החוכמה? אז מה רוצים ממני? אליי הקדוש ברוך הוא לא בא אליי להגיד מה לעשות מחר. אז מה רוצים ממני? הוא בא אליך בדיוק כמו שהוא בא לירמיהו. הרבה יותר חזק. הוא בא אליך בהפצצות הנוראיות הלילה בכפר דרום, היה נורא שם הלילה. הוא בא אליך בניסים הלא יאמנו, הוא בא אליך הלילה יותר ממה שהוא בא אל ירמיהו עם חדמי. בא והוא אמר לך מה לעשות. רק תשב עם עצמך ותבחן את זה. והנה הסוללות באו, ואתה אמרת הידדים. נו, אז מה עושים? ואז הסיום של ההפטרה, והיה דבר השם אל ירמיהו לאמור, הנה אני השם. השם אלוהי כל בשר, הממני ייפלא כל דבר, סוף. אתה לא מבין בדיוק איך זה מסתדר? גם הסוללות וגם הקנה והעד וזה? סימן שאתה מבין טוב? לא צריך להבין. אבל אתה מבין שזה דבר השם. ואתה לא מאבד את העשייה שלך מתוך ההבנה שזה דבר השם. טוב. אני חושב שזאת הפטרה שהיא שייכת לכל עניינה של הפרשה, כי כל עניינה של הפרשה זה ביחס בין הבעלות על הארץ לגהירות בארץ. הכל. גם החצי השני, כי ימוך אחיך אומת הידו והחזקת בו, ושדה אחוזה ואל תונו. הכל עוסק בעצם בין תחושת הבעלות לידיעה של גהירים ותושבים. כי לי הארץ, ושבתה הארץ שבת להשם. מה שאומר, כשם שנאמר בשבת בראשית. זה בכלל שלי. ובארץ הזאת שלי, אתה עובד. והארץ לא תימחר לצמיתות, זה לאו. פרק שלם ברמב״ם בשמיטה ויובל. והארץ לא תימחר לצמיתות, אגב, גם המוכר וגם הקונה עוברים על הלאו. כי לי הארץ, כי גיירים ותושבים אתם עמדי, ושבתה, ובכל ארץ אחוזתכם, גאולה תיתנו לארץ. אז הארץ היא שלי, אבל היא ארץ אחוזתכם. אתם נאחזים בה. אתם אוחזים, יש לכם דין של אוחז, כמו באוקי ממונה בחזקת מרי. יש חזקה. אתם בחזקה בארץ. לא יצאתם מתורת חזקה. והבעלות, תכניסו את זה טוב לראש, והבעלות היא לא שלכם. וזה פילי פלאות. אני חושב שעוד לפני שנכנסים לשמיטה ויובל, אחרי שכל זה קורה, ואתה מבין את השמיטה, ומבין את היובל, אז כתוב בסוף, ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי, תשמרו ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח. וכי תאמרו, סליחה, ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע וישבתם לבטח עליה. מה זה לבטח? איך זה קשור דווקא לשמיטה ויובל? זה פלאי פלאות. לבטח, ואני יודעתי פירושו בכלל לא במובן, אגב, ברור שלא במובן הביטחוני פה. זה 100%. מבחינת פשט הכתובים, זה 100% לא במובן הביטחוני. כי המובן הביטחוני מופיע בפרשת בחוקותיי. שם כתוב, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, וכו' וכו' וכו'. לבטח זה במובן הכלכלי. זה הביטחון הכלכלי, וישבתם לבטח. אלא מאי, כשתישבו במובן הכלכלי לבטח, יש סכנה גדולה מאוד 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 של שמנת אבית כסית. הנה אני נותן לך עכשיו את האיזון. כדי שתישבו לבטח עליה ותזכרו שלי הארץ, והיא ארץ שהיא רק אחוזתכם, אז תשבטו שבת לשם וכך תשבו עליה לבטח. ואז כשתאמרו מה נאכל בשנה השביעית, אין לא נזרע ולא נקצור ולא נאסוף, זה מה שייתן לכם לשבת לבטח. כשאתם תראו בשנה השישית שאני נותן לכם את ברכתי פעמיים, אז תשבו לבטח. לבטח זה שיש לך נחת בביטחון הכלכלי שלך. הרי ככל שהביטחון הכלכלי רב יותר, באופן טבעי יש לך פחות נחת. מתי אגב יש לך נחת? למה אדם אומר לא רוצה להיות עצמאי, רוצה להיות שכיר? שיסבול הבוס, שהוא לא ישן בלילה. אני הבוס. בסדר, אני לא ישן בלילה במקום אחר. אני הבוס, אני לא ישן בלילה, הארץ שלי. אתה שכיר. לכן שב רגוע. וישבתם לבטח עליה. למה? כי אני אומר לכם שאתם יכולים להשמיט את הקרקע. רק אדם שיכול לשבת בנחת יכול לשמט את הקרקע שנה בשבע שנים, ורק עם שיודע להגיע לנחת, לבטח כזה, יכול בשנה 49 ו-50 לעזוב את כל העבודה.
שהבוס
ידאג. והבוס יתחייב. הבוס דואג, ואני לא הבוס. זה פילי פלאות. אין יותר הגדרת אני לא הבוס מלשבת לבטח. זה הפוך לגמרי ממה שהתפיסה המודרנית אומרת. שבת לבטח, הפשט הוא... שבת לבטח. זה בדיוק הפוך, הרי אתה לא יושב לבטח בשנייה. אתה לא נרדם שנייה אחת. אתה כל הזמן בודק שמיליון קליינטים אחרים לא רוצים להפיל אותך. והדרך שאני אומר לכם, שהארץ תהיה אחוזתכם, הדרך היא, ואתם, ויהיה לכם שמיטה ויובל, ותאמרו מה נאכל בשנה השביעית. הכי תאמרו הפשוט, אתם תשאלו כל פעם מחדש, זה הטבע של האדם. אתם תאמרו מה נאכל בשנה השביעית. אז אתם תגידו, סומכים על הקודש ברוך הוא, ניתן לכם לשבת לבטח על הארץ, ולא לחוש בשנייה אחת בלבטים, ולהיות גאירים, כי אני אבוס. צריך לתפוס את זה. אמרנו יותר מפעם, הרמב"ן אומר שכל העניין של הנציב מדבר על זה הרבה יותר חריף, בעמק דבר, שהגאירות במצרים... הנציב אומר נורא, אתם זוכרים? הנציב אומר שם במצרים, בגלות, כשיוצאים למצרים, אז הנציב אומר על הפסוק, הוא מדבר על המכות שהמצרים נותנים, אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא בירך את עם ישראל בברכה אחת בגלות. ככה הנציב אומר בוולוז'ין. הוא בירך אותו בברכה אחת. הוא בירך אותו שהוא יוכל להישאר בגלות כל עוד יזכור שהוא גר. וזו ברכה שנאמרה כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. כך הוא מבין את הפסוק. כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם זה לא עונש. זו ברכה. כדי שהם יישארו, הם חייבים להיות גאירים. בשנייה שהם מפסיקים לחוש גאירים, אני אזכה להם שהם יישארו גאירים. וזאת ברכת כללת הגלות וההשמדה. כך כותב הנציב. בין המלחמה הראשונה לשנייה. זאת ברכת הגלות והשמדה. שכשישכחו את גאירותם, אני אזכיר להם את היותם גרים, כי ברכתי אותם שהם לעולם ירגישו גרים. כשהם בארץ, מעניין מאוד, כשהם בארץ, הם יודעים שהם גרים. מה יש להם אבא אמינה שפתאום חול ים בגוש קטיף מגדל חסה בגלל שהם נחמדים? הם מבינים שהם גרים, הם מבינים שזה לא גידל 2,000 שנה ופתאום הם מגדלים. אז הם בלבטים, אבל הם יודעים שהם מחכים לקדוש ברוך הוא. אז זה לא משנה, הם לפעמים אומרים מחכים לקדוש ברוך הוא, ואם זה קיבוצניק מפמניק אמיתי, אז אומר מחכים למזל. לא משנה, זה אותו דבר. זה סוג אחר שהשם שומע. כמובן לאותו דבר. אומרים את זה כך. מבינים, אז אומרים שכל אחד אומר את זה בבדיחה שלו, אומרים שהדבר הריאלי היחיד שצריך לקחת לו בחשבון בחקלאות זה את הנס. זה לא משנה איך קוראים לזה. תכלס, הקיבוצניק הכי נפוח, הוא מחכה בסופו של דבר לזה, הוא יודע שהוא גר פה. דווקא כשאתה יוצא לשם, אתה מתחיל להגיש בעבט. כי מסביב זה רק גויים, ואתה החכם שעושה פה את הביזנס. אם רוצים לראות יהודי שמרגיש בעל הבית, צריך לשבת שם בבתים הגדולים במנהטן. שם, כשאתה רואה את היהודים שיש להם חצי רחוב, שם אתה מבין מה זה בן אדם מרגיש בעל הבית. לא? מה זה בעל הבית? הרי כל העולם עובר פה, והבעל הבית הוא תמיד צדיק נסתר, אף אחד לא יודע שהוא הבעל הבית, והוא צריך להיות על כולם. הנשיא נבחר לקדנציה, אבל אני פה קבוע. אתה מבין? כלומר, זה קשקוש. כלומר, אנחנו נותנים לנשיא לשחק כאילו, אני פה מנהל את העסק. מי מנהל פה באמת העניין? פה אתה מבין שאתה לא מנהל את העסק. זה פילה פלוין. פה אתה תופס את זה, תפסיק בבלטה, אתה מבין בדיוק שאתה לא מנהל את העניין. מה איך הארץ לא נתנה פירות 1900 שנה, פתאום היא נותנת בת אל עמק יזרעאל? מה? אתה מרגיש את זה. תקרא לזה איך שאתה רוצה. אתה לא רוצה לקבל את זה באופן נתים, זה מקובל עליי לחלוטין, אבל אתה מבין שאתה מאיפה את זה. אתה מבין שאתה גר. אתה מבין שיש פה איזה נצח ישראל. אתה קורא לו, כל המושגים האלה של נילי ושל איזה, זה לא מושגים דתיים שהשתמשו בהם ציבורים דתיים. אתה תופס שיש פה משהו נצחי. ואתה מתחבר למשהו הנצחי הזה. שם אתה תופס שמשהו נצחי אין. מה שיש זה את השכל שלך. ובעיקר את הטיפשות שלו. והשילוב של שניהם מאפשר לך לעשות מה שאתה רוצה בעולם. ובהחלט יש גם מקום לקודש ברוך הוא, אם זה לא מפריע ככה קצת בשבת כדי לקבל איזה ברוכי. גם, לא אצל כולם, אני מבין שזה לא מפריע באמת. וישבתם לפת, אז שם יש חשש שלא תהיו גרים, שם אני צריך להצליח לזה. הערכנו, אבל זה המושג של וישבתם לבטח. מתוך זה למושג של שנת היובל. יש לנו אז כאן בפרשת בהר, קודם כל את מצוות שמיטה. אחר כך באה מצוות היובל, והיא נידונה ברמב״ם בהלכות שמיטה ויובל בפרק י. מצוות היובל מתחלקת פה לכמה מצוות בפסוקים. אם נסתכל רגע בפסוקים עצמם, מי שיש לפניהם חומשים, אז קודם כל, אחרי מצוות השמיטה מופיעה מצוות ספירת שנים. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה. אז זה מעניין מאוד, זה בדיוק אותו פסוק של פרשת אמור בספירת העומר, בדיוק אותו מבנה של פסח, ספירה, פסח ספירה, תספרו 50 יום, ותגיעו ליום ה-50, ובעצם היום הזה אנחנו מגיעים לחג השבועות. נכון? אותו דבר, הבדל קטן, אגב, מעניין מאוד, שם זהו ספרתם לכם, וכאן זה בספרת לך. מה שאומר, בדיוק, שהוא ספרתם לכם זה כל אחד ואחד, ולך זה אישיות אחת שנקראת בית דין. בסדר? הלאה. אגב, עוד דבר מעניין מאוד, המשך חוכמה מדבר על זה, פסח נקרא גם כן שבת, כי ממתי אני מתחיל לספור? ממחרת השבת. וגם השמיטה היא שבת. כלומר, הספירה היא בעצם משבת, בדיוק, משבת לשבת שאתה יוצר. בואו ננתח את זה שוב, זו נקודה מאוד מאוד גדולה. הספירה מתחילה משבת להשם, זאת לעניות דעתי ההדגשה של רש"י כאן, הספירה מתחילה משבת להשם, שבת שלך אין בה שום מגע. אתה לא מחליט מתי שמיטה, כמו שאתה לא מחליט מתי שבת. מי שהלך במדבר סופר שבעה ימים ומגיע לשבת. אתה לא מחליט, אין לך שום נגיעה בקדושת השבת. בסדר? גם אין לך שום נגיעה בקדושת השמיטה. היא קדושה כי היא שובטת הארץ. לעומת זאת, בשנת היובל, הארץ לא תשבוט, אלא אם כן אתה תספור, ותקדש, ותתקע בשופר. כל הפרטים, עוד רגע נגיע, אני רוצה להגיע לשנת היובל, אימא שמעניין אותי, אבל זה ממש 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 הסוגיה של השבתות והמועדים. יש כאן מהלך אחד שמתחיל מאלה מועדי השם. יש שבת, ומכוח קדושת השבת אתה מקבל כוח לקדש את הזמנים, מקדש השבת וישראל והזמנים, הקדוש ברוך הוא מקדש את השבת, ומכוחה ישראל יכולים לקדש את הזמנים. אותו הדבר שיש לך בזמנים של כל הזמן, יש לך בעומר ובקצירת העומר ובספירה עד שבועות, ואתה מייצר חג, אתה מייצר מועד. דיברנו על זה בשבוע שעבר. אתה מייצר מועד מחודש, אבל זה מועד שאתה ספרת אליו, שאתה הגעת אליו, אי אפשר לייצר אותו מבחוץ. אותו דבר קורה כאן, ולכן החלק הראשון חייב להיות שבת. ואז, והיו לך ימי שבע שבתות השנים 49 שנה, וכאן קושי. והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש. ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. וקידשתם את שנת החמישים שנה. לפני שנמשיך. אז מתי מעבירים שופר? יום כיפור. אבל מתי שנת היובל מתחילה? בראש השנה. כי כתוב שתשע וארבעים שנה מסתיימות. מה קורה בעשרת הימים? בין ראש השנה ליום הכיפורים, מה הדין? עבדים משתחררים, מה קורה בדיוק? אלה עשרת ימי תשובה. נכון? עשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה של שנת היובל. נו, מה, מסתומת צריך אז להתכונן חזק, לא? איך נראים עשרת ימי תשובה בעם ישראל בשנת היובל? מה? סמינר, תשובה. מעניין מאוד. צריך להבין מה קורה שם. אגב, ביום הכיפורים מה עושים? ביום הכיפורים. מעביר, כן, אבל לא קודם כל, איך עושים את זה? העברת שופר. מי מעביר שופר? מי צריך לתקוע? גם וגם, לפי הרמב״ם גם וגם. הרמב״ם פוסק, והעברת שופר עוד מעט נראה בית דין, במקום שקידש את החודש, וכל אחד ואחד. הרמב״ם מכריע שאם זה יום כיפור שחל בשבת, אז כל אחד ואחד לא, ובית דין במקום שקידש את החודש, לא בית מקדש. בית דין במקום שקידש את החודש כן, אבל ביום כיפור רגיל, זה פי לפלואים, שבת שבתון, ביום כיפור רגיל, לא כתוב גם פעם אחת, לא כתוב תקיע שבורים תואר, אתה יכול כל היום לשמוח עם זה. ביום כיפור רגיל, כמו הצפצופים שאחרי הבחירות, מסתובבים עם הגשש שקוראים לזה זמבורות, לא? שמסתובבים עם הצפצוף, וכולם מסתובבים עם שופרות, תוקעים כל יום כיפור. אתם יודעים איך זה נראה הכיכר? אתם יודעים מה הולך? תוקעים, כל אחד תוקע. והעברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם. אגב, מה הבעיה להגיד פה בכל ארציכם? מעניין מאוד. ההלכה היא שיובל נוהג גם בארץ, ובזמן שהיובל נוהג בארץ, הוא נוהג בחוץ על הארץ. למי נפקמינה שיובל נוהג בחוץ על הארץ? למשל, לשילוח עבדים. עבד חייב להשתחרר בחוץ על הארץ, בדיוק כמו בארץ. הכל. אבל מה, כמובן, ענייני קרקעות לא. אבל מה אין בחוץ לארץ? אין את הזמבורות, לא מסתובבים עם שופרות. זה הלכה. בארץ, אני מדבר על האווירה של יום כיפר בשנת היובל. בואו ניכנס, בעזרת השם, אוטוטו. איך נראית האווירה? יום כיפור בשנת היובל, כולם, במקום לבוא לבית המקדש ולהיות בלחץ פה, שופרות, שמח, פטישים, שופרות. בסדר? ועברת. כל יחיד ויחיד, הילדים, כולם, כך מופיע. טוב, הלאה. ואז הקידשתם את שנת החמישים שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. זה ממש דרור. אתם מבינים את האווירה? וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. זה התפרקות, זה פלאי פלא, צריך להבין את זה לעומק עוד שנייה. זה יום כיפר. צריך להבין את זה עוד שנייה אחת. וקראתם, המהר"ל אומר שדין יום הכיפורים כדין היובל. זה מהר"ל מדהים, בגור אריה פה. הוא אומר, מפני שביובל שב הכל לאחוזתו, וביום הכיפורים שב הכל למקומו. כך אומר, כל אדם שב לעצמו. השיבה לאחוזתו של היובל ושל יום הכיפורים היא דבר אחד, המהר"ל בגור אריה על הפסוק. הוא אומר, תלה הכתוב קידוש שנת היובל בתקיעת השופר ביום הכיפורים. ללמד לך שרק מי שמגיע לתקיעת שופר ביום הכיפורים, יכול להגיע ליום הכיפורים וליובל. וכי תלה הכתוב שניהם בשניהם. יסוד עצוב. עכשיו, מה עשו בעשרת ימי תשובה? עוד רגע נמשיך להוקרתם דור, מה עושים שם בעשרת ימי תשובה? יש פה בעיה קשה בפסוק. שנת היובל התחילה דה יורה בראש השנה. אז ברגע ששנת היובל התחילה, היה לי עבד. בסדר? העבד בשנת השמיטה, בשנה השביעית, לא רצה, אמר לא יצא חופשי, רצה להישאר, אהבתי את אדוני ואת אשתי, עכשיו אני חייב לשחרר. אז אני לא יכול להחזיק אותו מראש השנה, כי שנת היובל התחילה. אני לא יכול להחזיק את השדה שהיא לא שלי מראש השנה, כי שנת היובל התחילה. אבל היא עוד לא התקדשה. בעברית אחרת יש כאן מתח עצום מבחינה הגדרה. הקודש ברוך הוא כבר קידש את שנת היובל. אבל אני עוד לא קידשתי. מה עושים? שניים לא אוכזי. מבינים מה קרה פה? הרי שנת היובל החלה כי היא שנת החמישים. עכשיו למה היא החלה? כי היא החלה. היא לא תלויה, היא השנה החמישים. כתוב בלוח שהיא השנה החמישים. אבל אני עוד לא קידשתי אותה. לא מקדשים בראש השנה, כתוב בשנת ביום הכיפורים. מקדשים בעברת השופר. או, אז מה קורה פה? בדרך כלל מועד זה שיש תיאום של התוועדות בין קידוש של הקודש ברוך הוא לקידוש שלי. הקודש ברוך הוא אמר תתוו ניסן, ואני בבית דין אומר שתתוו ניסן חל ביום שני. אבל כאן יש אי תיאום מתוכנן. יש תכנון לאי תיאום. מה עושים שם? מה, אז ההגדרה בהלכה היא כזאת, בשמיטה ויובל, פה זה מתחיל פרק י', אגב בכלל כדאי לעבור על פרק י', מי שיספיק פרק י' בשמיטה ויובל, כי זה מתחיל בכל ההיסטוריה, זה פרק נפלא ברמב"ם, הרמב"ם פתאום חורג ומדבר ממש היסטוריה, כמו שהוא עושה בהלכות עבודה זרה מדבר היסטוריה, כמו שלפעמים לרמב"ם שהוא פתאום מתחיל את כל ההיסטוריה, הוא מספר מה קרה לפני ובבית ראשון וכל החשבונות של השמיטה והשנים שעמד הבית הראשון, אז כמה יובלות בעצם היו, ואז יוצאים לבית שני, מתי התבלבל החשבון? תיאור מאוד מאוד גדול. בבית שני, אומר לנו הרמב״ם, ספרו ליובל, אבל לא נהגו יובל בארץ. זאת אומרת שהפעם האחרונה שנהגו יובל הייתה בבית ראשון. לא נהגו יובל בבית שני. זה חלק מההבדל ברמה הרוחנית בין בית ראשון לבית שני. כמו שבבית ראשון הייתה נבואה ובבית שני כבר אין, כך בבית ראשון יש יובל ובבית שני אין. צריך להבין, כשאני מדבר עכשיו על אווירה שבה בני אדם מסתובבים עם שופרות, אפרה לפומי, אני בכוונה דמיינתי את זה להבדיל אלף אלפי הבדלות לצפצופים, אבל כשאני מדבר על האווירה הזאת צריך להבין את המציאות הרוחנית שבני אדם נמצאים בה. המציאות היא אין לנו דוגמה מאז בית ראשון של זה. מסתובבים בארץ, זה לא מתקיים בחוץ לארץ. זה חלק מעניין הארץ. וזהו קראתם דרור. הדרור הוא לכל, הוא חופש גמור. אני זוכר שפעם שאלתי תלמיד, אני חושב שסיפרתי, פעם שאלתי תלמיד, חבר'ה צעירים, כמו שאחרתי עכשיו, היו פה ילדים של הלכתי מגילו, אני חושב, גילו. אז פעם שאלתי ילדים, מה ההבדל בין חופש לדרור? מה זה בין חופש לדרור? תגדירו. דרור זה... אז מישהו אמר כך, חופש זה חופשי. דרור זה חופשי חופשי. זה הגדרה מתוקה מאוד. דרור זה חופשי חופשי. זה לגמרי, הוא אומר, זה לא... זה חופשי 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 חופשי. בעומק לה, אני יודע, אתם מתכוון חופש, זה שאני יודע ממה אני בחופש. דרור... זה שאני יודע גם למה. החופש. התכלית של החופש. שאלתי אותו אחרי זה, איך ידעתי אם לזה הוא מתכוון? שאלתי אותו, מה יותר טוב, חופש או דרור? אז הוא אומר לי, דרור. שאלתי אותו, למה? אז הוא אומר, כי החופש נגמר. זה גבלדיק. עניינו של החופש זה שאני גומר את בית ספר. אבל הוא נגמר. כלומר, אני בעצם כבול לחופש שקבעו לי. זה שטויות, זה בכלל לא... עניינו של הדרור זה שזה דרור פנימי כל כך שהכל שווה לפנימיות שלו. זה יום הכיפורים. זה הגדרה של ילד, זה פילי פלו. אחרי זה התחלתי להבין מה אני מדבר. זה עניינו של דרור, זה אחרת לגמרי. אבל אתם מכירים את הרמב"ן, הרמב"ן מאוד יסודי, הרמב"ן דן מה זה דרור פה בפרשה. והרמב"ן אומר פה דבר מדהים, הרמב"ן אומר דרור, הוא חולק על אבן עזרא שמדבר על לדור או ללכת לחופש, הרמב"ן אומר דרור מהשורשים הכפולים, ריש ריש כפול, ודרור פירושו דור, generation, ודור הולך ודור בא, זה דרור. כלומר, בשנת היובל, הדורות נפגשים. כי איש אל משפחתו תשובו. והחופש הוא לא שאני חופשי מהדור של הוריי, אלא אני בכזה דרור שאנחנו יכולים להיות ביחד, והם שווים ללב בניהם, ואני שב ללב אבותיי. פילי פלאות, אולי, דור ודור, אולי. מה זה? שלישים לבאות הבנים ולבנים על אותם. זה הדרור, זה הדרור, זה מעניין מאוד מאוד. זה מושג פנימי. אז איך מתנהלים חזרה להלכה? איך מתנהלים ימי, עשרת ימי תשובה בין ראש השנה ליום הכיפורים? ומה הרעיון אי התאום? מבינים מה שאני הגדרתי? מה הרעיון אי התאום המתוכנן הזה? אומר באיזה, איפה זה? בגלל, או. אומר הרמב״ם כך. מראש השנה, קודם כל הוא אומר שלושה דברים מעכבים ביובל. תקיעה ושילוח עבדים והחזרת שדות לבעליהן. וזוהי השמטת קרקע. החזרת שדות לבעליהן, זו השמטת קרקע. חוץ מזה תקיעה. אגב, תקיעה, מה אתם חושבים? תקיעה של ראש השנה ותקיעה של יובל, זה אותו דין או לא? אז הרמב"ם אומר לפני כן שדינם אחד.
תשע תקיעות,
לעשות את זה בתשע תקיעות. אבל מי שיסתכל טוב, יראה חילוק גדול, הרמב"ם מהלכות שופר אומר מפורש. המצוות עשה של יובל היא מה? בדיוק. המצוות עשה של יובל היא תקיעה, והמצוות עשה של ראש השנה היא שמיעה. בספר המצוות, כן? טוב, ספר המצוות לא זוכר. כאן הוא אומר את זה מפורש. כאן הוא אומר מצוות עשה לתקוע בשופר בעשירי, והלכות שופר בפרק א', מצוות עשה לשמוע. גם התוקע, מה?
לכן צריך גם בדין וגם יחיד, כי הוא לא יכול לצאת לתוך
המדינים. פיליפלוי. כל אחד ואחד צריך לתקוע. עכשיו, ברור שמדין חינוך גם קטנים, כולם קוטקים. כולם, זה לא סתם ציירתי את זה. כולם מסתובבים עם שופרות, כל אחד. מסתובבים עם שופרות. החבר'ה שעושים עסקים עם ארבע מינים ביובל יעשו יופי של... זה יכול להיות פילי פלאות, כדאי כבר להתחיל למצוא חומרס כדי שאפשר יהיה להרוויח על השופר יותר טוב.
הרב?
שופרות גדולים, שופרות קטנים, שופרות פסולים. כדאי גם בעיקר לדעת מה פסול, אתה מה?
גם היובל זה המלאכת הקדוש ברוך הוא וגם ראש השנה. רואים את זה גם בשופר. אבל מה ההבדל? פה זה שמיעה ופה זה תקיעה, מה ההבדל בהמלאכה?
מה אתה אומר?
לא יודע.
אני טוען שבראש השנה, בראש השנה, אני ממליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם בעצמי. פה אני מבטא את המלאכת הקודש ברוך הוא על כל העולם. כל הפיזיות, הכל משתנה, כל המציאות משתנה. כל המציאות הפיזית משתנה לגמרי. אני אומר בצורה הברורה ביותר שהכלי הארץ זה כפשוטו. הרי ביובל אני אומר, שנה שנייה ברציפות אני יכול לא ללכת לעבוד. זה היובל. את השנה הראשונה אתה אמרת לי, ריבונו של עולם, שיש לי יכולת לעשות את זה. כי השנה ה-49 הייתה שמיטה. מכוח שבע השמיטות האלה, אני מודיע לך, ריבונו של עולם, שאני יכול לעשות. קיבלתי את הכוח המלא. אין יותר מציאות של עבדות בעולם. זה דבר מדהים. הכל שב לאחוזתו. אז מה עושים בעשרת ימי תשובה? כתוב כך, מראש השנה ועד יום הכיפורים לא היו עבדים נפטרים לבתיהם. עוד לא הולכים הביתה. רגע, אבל יובל. ולא משתעבדים לאדוניהם. לא הבנתי. אז איפה הם נמצאים? לא חוזרים הביתה, אבל כבר לא נמצאים אצל הבוס. אז מה הוא יעשה? אבל איפה? ולא השדות חוזרות לבעליהם. אלא. אבל אגב, ובשדות שלא חוזרות לבעליהם, לי אסור כבר לעבוד, כי זה שלא. במקום אוכל אסור לי, כי זה שמיטה. אז השדות לא חוזרות לבעליהם. אפקר. העבדים לא, הרי זה עבדים שחלקם הגדול אמרו, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. יש שם כבר אולי דור שלישי של ילדים. אתם מבינים מה הולך פה? זה אלפים, זה מיליונים, אני יודע כמה היהודים היו שם. עכשיו, מה שאני אומר, לא עבדים חוזרים ולא שדות וכל זה, זה גם בחוץ לארץ, לא רק בארץ ישראל. אתם מבינים איך הם גיבים היהודים בעולם? הבני אדם בעולם? 10 ימים וקיישן. מה עושים שם בהולידי הגדול הזה? אלא עבדים אוכלים ושותים ושמחים, או, ועטרותיהם בראשיהם. פורים. כל העבדים יושבים עם כתר על הראש, אוכלים, שותים, שמחים. איפה? הם כבר לא בבית, נכון? הם כבר לא משתעבים. איפה? כיכר ציון. יוצאים. זה מצעד ססגוני, זה קרנבל של קודש. צריך להבין מה הולך להיות שם. להבדיל את כל אין סוף ההבדלות, זה קרנבל של קודש הקודשים. הכל חופש. השיא של החופש הזה, שאין יהודי בלי כתר על הראש. שיא החופש הזה, זה שכל ילד ביום כיפור שאסור לעשות בו כלום, לוקח שופר ותוקע, וזה מצוות היום. כאילו היה כהן גדול בבית המקדש ששוחט את השעיר. זה מביל על הרעיון. מהו היובל? להגיע למדרגה שאתה יכול לעשות את זה בעצמך. אבל אי אפשר להגיע לזה מיד בראש השנה. הקדוש ברוך הוא לא עושה את זה לבד. אתה צריך לעשות את זה. אבל אתה לא יכול לעשות את זה בראש השנה, אתה צריך 10 ימי תשובה. ומה עם ימי התשובה? כל כך רחוק מאיפה שאנחנו נמצאים? אוכלים, שותים, שמחים, ויושבים עם עטרות בראשים. כשאין לי שום מחויבות בעולם, אלא למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אין לאדון מחויבות לציפיות של כל החברים שלו, מה הוא יעשה עם העבדים, ואין לעבד ציפיות מהאדון, אין כלום. עכשיו תגידו, נו, זה כמו כל שמיטה בתחילתה, מה פתאום? זה סוף שנת השמיטה הקודמת. וכל שמיטה בתחילתה, זה תמיד, אני חושב על זה כשאני מדבר על הקהל. כשאני חושב על הקהל, אז הקהל כתוב מקץ 7 שנים. אז צריך להכיר את העם. מקץ 7 שנים. זה בתחילת השנה השמינית. וככה באמת עושים. אבל כתוב במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. אז כולם דנים למה זה, בסוף אומרים, מוכרחים להגיד שזה בשנה השמינית. אז למה כתוב בפסוק כך? ההסבר שלי לעניות דעתי, פשוט מאוד. בתחילת השנה השביעית, לא חוכמה להיות נדיב ולהציע לכולם לקחת מהתפוזים. כי יש לך מספיק. יש לך מספיק, אז אתה נדיב, אולי צריך, לא יודע מה זה. אתה נדיב, אתה נחמד, אז יש לך מספיק, הכל בסדר. אתם יודעים מתי באמת, באמת אדם מרגיש את השמיטה? בסוף שנת השמיטה. סוף שנת השמיטה הולך להגיע החג שאיך קוראים לו? חג האסיף. זה האלבון הכי גדול בעולם. חג האסיף תוגבר. לאסוף. מה לאסוף? לאסוף נבח חוכמת נפש לאסוף. חודש ראשון נתת דרשות, זה יפה מאוד, צדקה, צ'ריטי, גם ניקו לך מהמס, זה בסך הכל הסתדר. זה היה מאוד יפה. חודש שני, בסדר. 12 חודשים מתעללים בך. כבר לוקחים מהאסבים. לא נשאר כלום. ועכשיו אתה צריך גם לבוא ולשמוח. ועכשיו הקהל. חביבי לאה, פעם השנה לא אספת דולרים, תאסוף יהודים. הקהל, כולם, האנשים והאנשים והטף. אותו הקהל מתרחש כפול 7 בתחילת שנת היובל. ועכשיו, מילא בהקהל, אני אומר, נו, בסוכות, נחייך, נבך, אמרו לנו מצווה לשמוח, נו, גבל, מצווה לשמוח, מה לא עושים בשביל לשמוח? אבל יעבור סוכות, נתחיל לעשות שוב את הקרקע, ואני מכיר את עצמי, ואני מכיר את השכן שלי, ואני יודע שאני חכם והוא לא משנה, ואנחנו נצליח שוב. ביובל, אין שום אור בקצה המנהרה. עוד שנה נבך. הכל נשאר אותה דבר. ואז אתה מגיע לשיא החירות. כלום אין לך. לא מאחורה ולא מקדימה. אין מציאות כלכלית כזאת בעולם. נכנס היובל, תיכנס לעשרת ימי תשובה של חירות. ואז תגיע ליום הכיפורים. כיוון שהגיע יום הכיפורים, תקעו בית דין בשופר. כלומר, לא התחייה של הפרט משחררת. אז בשביל מה הוא צריך לתקוע? אם הרי הכל מתרחש, תקעו בית דין בשופר, נפטרו עבדים לבתיהם וחזרו שדות לעבל, לא הבנתי. אם התקיעה של בית דין משחררת, אז לא תקעתי, אז, מה, אז ביטלתי מצוות עשה אם לא תקעתי. ובדין חינוך כולם חייבים. אז אם לא תקעתי, מה? לא הפכתי לשותף אקטיבי בהמלכת הקודש ברוך הוא. זה ההבדל בין ראש השנה ליובל. בראש השנה אני חייב להיות שותף פסיבי.
לשמוע
כל שופר, זו מדרגה עצומה. מה שחטא האדם הראשון, דיברנו הרבה בראש השנה, שלא שמע את הקודש ברוך הוא, שואל אותו היקה. שנת היובל, אני חייב להיות שותף אקטיבי. מהי השותפות האקטיבית? יש איזה שני צדדים לשותפות האקטיבית. אתה יכול, אדוני, לתקוע מהיום עד מחר 24 שעות רצוף. אם בית דין באופן רשמי לא יתקע, לא נעשה כלום בעולם. כל העולם יישאר הפקר. אתה חייב את כלל ישראל. בראש השנה לשמוע כל שופר זה כל אחד לבד. זה דבר אחר לגמרי. ביובל זה איך אני אקטיבית משחרר את העולם מאדנותו ועבדותו. משחרר את העולם מהמצרים שלו ויוצר בעולם יובל. מה? איך נראים עשרת ימי תשובה? אני תמיד אומר את זה מכל מיני דוגמאות. אני חושב שצריך ככה כל יום לקחת דקה ולהטריח את עצמנו בדמיון, דמיון מודרך קוראים לזה, בדמיון של משהו אחד ממה שיהיה בזמן שבעזרת השם אוטוטו יהיה בית המקדש. עצם הדמיון יעשה אותנו מתפללים יותר גדולים. אז אני אמרתי הרבה פעמים, אנחנו יכולים לדמיין קורבנות, אנחנו יכולים לדמיין תפילות. איך דיברנו בשבוע שעבר? קשה לנו לדמיין ליל שבת, קצירת העומר, כובע טמבל, בשדות קוצרים את העומר. זה נראה לנו כבר יותר קשה. אני משער לעצמי שקשה לדמיין יום כיפור אחר הצהריים, שאף אחד לא ייפול מהכיסא, כל שנה, ביום כיפור אחר הצהריים, מה עושים?
תוקים.
מה?
תוקים.
איפה תוקים? לא, לא, לא ביובל.
עושים
מחולות.
שמעתם? מה עושים? מעילה, נכון? מעילה. מעילה.
ריקודים.
נכון? כולם מתרכזים למעילה, נכון? יום כיפור אחר הצהריים. מה עושים בעזרת השם חוץ מנעילה? זה חשוב מאוד. יוצאים לשדות, לכרמים, ורואים את בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים. דנס. ורוקדים, ואומרים, בחור, שא עיניך וראה, מה אתה בוחר? יום כיפור אפטרנון. מה, אפיקורס? להתחיל להתרגל לחלומות. כי כשזה יקרה, אני יודע מה יהיה, כולם פה יגידו, איזה צדיקים החבר'ה היו בשנה שעברה. מה נהדר היה כהן גדול כששארנו עליו בשנה שעברה, ולא היה פה צפוף. היה יפה, כהן גדול עם המזגן. אייר קונדישן, לא כהן גדול עם בית מקדש. כהן גדול. כמו שאני חשבתי שהקודש ברוך הוא צריך להיראות. התרגל לזה, להפסיק, לצאת מהדברים. כך יראה ט"ו באב, כך יראה יום הכיפורים. כך, אם נתפוס שזו החירות, צריך להגיע לזה, צריך מדרגה של בית שני כבר לא היה במדרגה של יובל. לא אני. רק בבית ראשון היה צריך להבין את המדרגה. ודאי. אבל אנחנו פשוט בכלל לא חיים את החלום, לא חיים את החלום הנכון, לא מבינים את השאיפה. הציור, נתקענו בציורים של הגלות שלנו, לא זזנו קדימה. הציור הוא חיוני. כך נראים עשרת ימי תשובה של שנת היובל. רמב״ם אומר שבכל ההיסטוריה היהודית זה היה סך הכל 16 פעמים. ב-400 השנים של בית ראשון, ב-410 השנים, כן, הוא עושה שם את החשבונות, והרמב״ם אומר שהיה 16 פעמים בהיסטוריה, את הדבר המופלא הזה. קראנו לו אי-תאום מתוכנן. בכוונה. כי צריך שכל אחד יגיע למדרגלו של שומע, אלא של תוקע בפני עצמו, כדי שאפשר יהיה לתרגם את החירות של הקודש ברוך הוא לחירות שאנחנו מוציאים כולנו אליה ביחד, ולהגיע מתוכה ליובל. מי? זה גלו. ודאי, כל עניין הגלות הוא על זה. כל? כל סוגיית הגלות היא על השמיטות. אני חושב שכשחושבים על המושג הזה אפשר להבין את מושג הגלות. אם אתה לא מבין את מושג החירות, לך לגלות. החירות עניינה היובל. הדרור המוחלט הזה, זה היובל. שאין שום בעיה שיהיה דור ועוד דור. אין שום בעיה בכלל שיהיה כולם ביחד. כי אם יש הקודש ברוך הוא, אז מה הנפקמין עכשיו של המעמדות של העשר שנים? זה בדיחה. למה כן יש מעמדות? כי אין מספיק. אז לך לשם, ושם אני אזכיר לך שתגיע. כל עניין הגלות זה על השמיטה, זה מופיע מפורש בכל הפסוקים. על פרץ הארץ, את שבתותיה, באשמה, הכל, 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 הכל